שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת כי תישא, שבת פרשת פרה. יחסית בתחילת פרשת השבוע, אנחנו מוצאים רצף של פסוקים שעוסקים בשבת, רצף של פסוקים שנכנסים ככה באמצע פרשיות המשכן. האמת היא שאפשר בכלל לומר שכל פרשת כי תישא, ככה נכנסת כאן באיזשהו מקום באמצע פרשיות המשכן, בין הציוויים שבפרשות תרומה ותצווה לבין הביצוע שבהמשך בפרשות ויקל ופקודי, נכנסת פרשת כי תישא ובתוכה נכנסת פרשת השבת. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה והמלאכה ונכרתה הנפש היא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ואיני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש. כאמור, במרכז פרשיות המשכן נכנסת לנו כאן פרשת השבת. אם נרצה לצייר הקשר כלשהו, נוכל לומר שהתורה כאן, בפרשות האלה, רוצה להצביע עבורנו על קדושה במקום, מושג של קדושה במקום מסוים, במשכן ולאחריו המקדש, ועל מושג של קדושה בזמן. כאן זה מופיע בדמות השבת והנציב, בדבריו כאן על הפרשייה הזאת מרחיב את זה גם לקדושת הימים הטובים. כך הוא כותב, על הפסוק שבת שבתון, הוא מבאר שיש כאן תוספת על כורחנו. לא יכול להיות שמדובר רק על שבתות, אלא גם על ימים טובים. נצטט את דבריו, לשון שבתותיי, יחד שבתותיי תשמורו, לשון שבתותיי מורה על כל יום שיש בו שביתה, אפילו יום טוב שנקרא שבתון. ואכן יוצא לנו כל הימים שמורים על קדושה בזמן, כן? השבת שהיא קביעה וקיימה, והימים הטובים שאנחנו, שבית הדין, כנציג בית דין של מטה, מקדשים אותם. יש מושג של קדושה בזמן. כמו שיש מושג של קדושה במקום, יש גם מושג של קדושה בזמן. הרמב"ן חושף עבורנו משהו רובד נוסף ממהותה של השבת. הפסוק הראשון כאן בפרשייה הזאת, ואתה דבר בני ישראל אמור, אך את שבתותיי תשמורו, אז הרמב"ן מצטט את רש"י, אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, אל תדחה שבת מפניה, כל אחין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן, לשון רש"י. והרמב"ן כאן קצת חולק, אומר שהדבר הזה לא מובן לו לגמרי, כי יש מדרש שמשהו ממנו קצת אחרת. בהמשך דבריו הוא כותב ככה. ועל דרך הפשט הוא כן, יאמר תעשו מלאכת אוהל מועד, אבל שבתותיי תשמורו לעולם. ובתורת כהנים, יכול יהיה בניין בית המקדש דוחה שבת? תלמוד לומר את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו אני השם. וטעם שבתותיי בעבור כי שבתות השנה רבים, ועל דרך האמת ציווה בכאן בזכור ושמור כאשר רמזתי בסודם, וזה טעם שבתותיי. אומר הרמב"ן, זה לא כפשוטו. הפירוש הפשוט, שבתותיי יש הרבה שבתות בשנה. הפירוש העמוק יותר, יש שני מובנים, שתי מהויות של השבת. השבת מתבטאת, השבת יוצאת לפועל בצורה של השמור ובצורה של הזכור. כאב טיפוסים לצורה של העשה, הזכור, מה יש כן לעשות בשבת, לקדש אותה, בקידוש, בקסות נקייה, במאכלים, ושל השמור, כאב טיפוס ללא תעשה, מה אין לעשות בה. זה שתי מהויות, זה שבתותיי. כך אומר הרמב"ן, ואמר בשניהם כי אות היא, שהיא ביני וביניכם לדעת. ואמר ושמרתם את השבת וחיה במחללי הכרת, כי הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, וזאת היא כרת משם. ואמר ביום השביעי שהוא שבת שבתון קודש להשם, בעבור שהוא יסוד עולם. את העניין הזה באמת, עד כאן דברי הרמב"ן. את העניין הזה של השבת כיסוד לעולם, זה באמת דבר שעולה כאן בצורה מאוד מאוד מפורשת מהפסוקים, הכינוי הזה של הברית. השבת מוגדרת כאן כברית עולם. הנציב עומד על כך, על הביטוי הזה ברית עולם, ומבין ממנו כך. ברית היא האמונה בכללה. השבת כאן לא מוצגת כשבת נטו. אלא משהו שמסמל, שמייצג את האמונה בכללה. וזיר הכתוב לחזק את קדושת שבת שיעשו את המחלל שבת כמו הכופר באמונה. והרי כעיקר הברית שהוא הדת ואמונת ישראל בהשם ובתורתו והשגחתו. הוא מביא לסיוע לכך מפרשת אמור, ספר ויקרא, פרק כ"ד פסוק ח', כתוב כך, ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני השם תמיד, מדובר על לחם הפנים, מאת בני ישראל ברית עולם. יש מימד של ברית בשבת שמופיע כאן, כאן הוא מוטיב מרכזי בפרשה שלנו, וגם חוזר על עצמו בעוד מקומות בתנ"ך, וכמובן בדוגמה הזאת, בפסוק הזה. ברית עולם. נקודה אחרונה שנעמוד עליה בהקשר של הפרשייה הזאת, היא הביטוי לעשות את השבת, שהוא ביטוי כשלעצמו הוא די קשה. זאת אומרת, לעשות את השבת, איך עושים את השבת, מה עושים את השבת. טוב, האמת היא שאפשר להגיד פירוש בפשט. הפשט הוא לעשות שווה לשמור, לקיים. כן? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לשמור את השבת, לקיים את השבת לעולם. זה הפשט. אני רוצה להציע כאן, להציג בפניכם שני פירושים קצת שונים שהציגו כאן הראשונים. הראשון הוא של החיזקוני. החיזקוני אומר מה זה לעשות. ושמרו בני ישראל, ישמרו ויצפו כל ימי השבוע איזה יום בהם תהיה יום השבת. לתקן כל צורכיהן ביום השישי כדי לעשותה כהלכתה ולא תהה מחוללת. לעשות שווה לעשותה כהלכתה ולא תהה מחוללת. אבן עזרא, בפירושו הקצר כאן, הספר שמות, כותב כך. וטעם לעשות את השבת, והשביתה איננה מעשה. אומר, בשבת נצטווינו לשבות. זה כשמה כן היא, שבת. אז מה שייך פה עשייה? שביתה זה לחדול, זה לא לעשות. והשביתה איננה מעשה, אלא שיעשה קודם השבת כל מה שהוא צריך, כדי שישבות ולא ייכנס ביום השישי בדרך, למשל, אם ידע שהדרך בספק היא להגיע קודם השבת. וזה טעם ושמרו, שלא ישכחו, רק ישמרו כדי שינוקו יום שבת. כלומר, זה בא לומר את הפתגם הידוע שמי שאכל בערב שבת יאכל בשבת. אי אפשר להגיע לשבת והיא תהיה עשויה מאליה. נוכל לשבות. אם לא תקדם עשייה משמעותית, מחושבת, כלשהי לשבת, לא נוכל לקיים את השבת כהלכתה. וזה העניין של לעשות את השבת, שהוא כמובן מוטיב מרכזי בכל מערכת הזכור שדיברנו עליה מקודם. במעשה העגל, נתייחס קצת אליו, אנחנו קוראים, ויהי כאשר קרא אל המחנה, משה מתחיל לרדת, וירא את העגל ומחולות, ויהי חרף משה, וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת הער. למה רק עכשיו משה רואה לנכון לשבור את הלוחות? הרי כבר לפני זה, כשהוא היה עם הקדוש ברוך הוא בהר, כבר נודע לו המעשה. למה הוא לא שבר את זה כבר אז? למה הוא מחכה לראות בעיניים עד שהוא שובר? אז הספורנו מציע, ונראה כי כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, כעניין שנאמר כי ראתה יחייזת הלוזי, ובזה יתקצף אנוש שיוכל לתקן המעוות. באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראויים לאותן הלוחות. יסוד נפלא, אומר הספורנו. משה כל הזמן קיווה שיש תשובה, שיש דרך חזרה. אבל שהוא ראה שהם שמחים בקלקול הזה, הוא הבין שכבר אין סיכוי וצריך לעשות מעשה ולשבור את הלוחות. המלבים אומר כיוון אחר. עוד נראה לומר, כי עד אתה לא שבר את הלוחות, כי חשב שזה עשו בעבור שבושש לרדת. ורצו מנהיג במקומו. וכשירו שבא מנער, יחדלו ממעשה ויעשו תשובה. אבל כשראה שהגם שקרב אל המחנה, וראו שהוא בא משה, ובכל זאת היה עדיין העגל קיים, והם סמכו עליו במחולות, אז ואי חרף משה וישלך מידיו את הלוחות. משה קיווה שהסיבה, כפי שהם אמרו, האיש משה בושש לרדת מן ההר. וחיפשו מנהיג אחר, אבל ברגע שירו אותו, אז יחדלו מהמעשה המתואב הזה. ולא, הוא מגיע ורואה שלא, להפך. ממשיכים, העגל עדיין קיים, אף אחד לא משמיד אותו, שמחים בו, אז הוא שובר את הלוחות. מרש"ר הירש כותב דברים ארוכים בעניין הזה. אנחנו נתמצת את דבריו ונאמר שהוא מציע שמשה חשב שהוא יוכל עדיין להעמיד את העם על טעותו. זה היסוד שראינו גם בשתי התשובות הקודמות. ועל כן הוא יורד עם הלוחות. הוא חשב שבאמצעות הלוחות העם יביט אל הלוחות ויאמר חטאתי. משמתי, תקלה. אבל כשהוא רואה את כל הפריצות והחושניות, אנחנו יכולים לתאר על עצמנו מה היה שם מסביב לעגל הזה, הוא מבין שעם פרץ כל גבול וכבר לא ניתן לתקנם. בתשובה הרביעית, שמובאת בשם האברבנל, היא ידוע שראייה לא דומה לשמיעה. השמיעה משפיעה פחות על האדם מאשר הראייה. וזה עובד כאן לשני הכיוונים. משה שמע, זה פחות השפיע עליו מאשר שהוא ראה, יורד ורואה את הקרקס הזה, את הקרנבל הזה שמסביב לעגל. והכיוון השני הוא שאולי הוא חשב לעצמו שזה שהם שמעו על הלוחות, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, כן, הם שמעו את הלוחות, אבל עוד לא ראו אותם. אז זה, אולי כל המעמד הזה שהיה שם בהר סיני לא השפיע עליהם, כמו הראייה שהוא ירד עם הלוחות והם יראו, אבל הוא יורד עם הלוחות וההפך קורה. וזה לא קורה, כמו שאמרנו, ההפך הוא מה שקורה ונאלץ לשבור את הלוחות. הוא גם מקווה שזה שבני ישראל יראו את השבירה של הלוחות בעיניים, ולא שהוא ישבור אותם על ההר ויאמר להם, רציתי להביא לכם לוחות, אבל לא יכולתי. בגלל הדבר החמור שעשיתם. לא, זה שאתם תראו עכשיו את שבירת הלוחות, זה יעשה בכם, יחקוק בכם רושם, כה חזק וכה אז, עד שאולי יש תקווה. בעזרת השם נקווה שאכן, כמובן יש תקווה, ובאמת יסוד גדול, יסוד התשובה שאנחנו רואים כבר אצל בני לוי, בסוף כל הסיפור הזה של חטא העגל, שהוא יסוד גדול של תשובה, היכולת לקחת את החרבות ולהרוג אחים, ממש אחים, ראשונים גם עומדים על זה, בתור התחלה של תהליך תשובה, שאחר כך גם יתפשט ויתפתח לכלל עם ישראל על תשובה על החטא הנורא הזה. תודה רבה ושבת שלום.